וכמו אני נהר מתאר מכל הכתמים. ניצחתי ונצח, גמרתי וכמו אני נהר מתאר מכל הכתמים. אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם.
השתפכות הנפש, אות ממחת. אומר, לאחר שציווה לו רבנו, זיכרונו לברכה, שיהיה לו התבודדות פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. פעם אחת שאל רבנו, זיכרונו לברכה, לאיש אחד מאנשיו, אם הוא רגיל להיות גונח ומתענח. כלומר, הוא ציווה עליו להתבודד על אחד מאנשיו. ואחר כך הוא שאל אותו אם הוא רגיל להיות גונח ומתענח בשעת ההתבודדות. כלומר שכעיקרון, בזמן ההתבודדות, שבן אדם מתייחד עם השם יתברך, אז כעיקרון, אם הוא עושה את ההתבודדות נכון והתקשרות נכונה להשם יתברך, אז מתחילים לצוץ לו כל העבירות וכל המצב הרוחני שלו, ושהוא נמצא כנגד השם. הוא נזכר בעבירות שלו, הוא נזכר בעצם כמה הוא רחוק מהשם. והמצבים האלה הם דורשים כביכול, כלומר שבן אדם נמצא במצבים כאלה שהוא מגלה את מצב העגום שהוא נמצא בו, אז צריך לעורר כביכול אצלו מצב שהוא גונח ומתענח בשעת ההתבודדות. וזה מה ששאל רבי נחמן את אותו אחד מאנשיו, האם בשעת ההתבודדות הוא רגיל להיות גונח ומתענח. ואותו אדם השיב לו כן, שהוא גונח ומתענח בשעת ההתבודדות. המשיך לשאול אותו רבי נחמן, האם הוא גונח ומתענח מעומק הלב? נכון שאתה גונח ומתענח, נכון. אבל האם זה באמת מעומק הלב או שזה חיצוני? שאתה מבין שאתה צריך לעשות את זה ולכן אתה עושה את זה, אבל זה עדיין לא מעומק הלב. ענה ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה, כשאני עושה גניחה והנחה, אמר לו רבי נחמן שאצלו זה כל כך פנימי העניין שהוא גונח ומתענח, אם אני אוחז ידיי על השולחן, אז בשעת ההנחה, אז אי אפשר לי אחר כך להרים ולטול את ידיי מעל השולחן, וצריך אני להמתין איזה שעה עד שחוזר בי כוחי. אמר לו רבי נחמן שהוא זוכה לגנוח ולהתענח בשעת ההתבודדות, זה כל כך פנימי, כל כך עמוק, שהגניחה וההנחה הזו היא כל כך ממצה את כל כוחות הגוף שלו, שהוא נתן את כל הכוחות הנפש והגוף שיש בתוכו, ועד שלא נשאר בו טיפת כוח יותר, שאם הידיים שלו היו מונחות על השולחן, כבר לא נשאר לו אפילו כוח להרים את הידיים מעל השולחן, עד שעובר איזה זמן ומתחדש לו הכוח מחדש, כדי שיוכל להרים את הידיים מהשולחן. זאת אומרת שרבי נחמן אומר שאצלו הגניחה וההנחה הם כאלה פנימיים, שהוא נותן את כל הכוחות שיש לו, ולמעשה רבי נחמן כותב שבתורה קופתת בלקוטי מוהר"ן, שעל ידי שבן אדם מתענח על הצער, הוא מצטער על זה שהמצב שהוא רחוק מהשם, והוא מתענח על זה וגונח על זה, אז למעשה, אם היה לו איזה חיבור לכוחות לא טובים, לחיבור לכוחות הטומאה, על ידי ההנחה הזו שהוא מתענח, שהוא מצטער מהמצב הרוחני שלו, הוא מנתק את החיבור הזה, את החיבור הזה של כוחות הטומאה שעדיין הוא מחובר בהם, והוא מתחבר לכוחות הקדושה. ולהפך להפך, שאם הוא היה מתענח על תאוות שהוא לא הצליח להשיג אותם, או דברים גשמיים שהוא לא הצליח להשיג אותם, אמרו לו שהוא יכל להרוויח פה כאלה סכומים, והוא לא צריך להרוויח את הרווח הזה, זה סתם מצד תאוות ממון. לא שהוא צריך את זה בשביל פרנסתו, הוא לא צריך לקלקל את עצמו, אלא סתם תאוות ממון, הוא רוצה לרדוף אחרי ממון, או שיכל להשיג איזושהי תאווה אחרת ולא השיג. אז אם הוא מתענח על זה, אז גם אם הוא היה מקושר לקדושה, אז הוא מנתק את עצמו מהקדושה ומחבר את עצמו לכוחות התומה. זאת אומרת שההנחה הזה, כוח, יש לה כוח של ניתוק, ובהתאם להנחה, אם היא מצד שהוא מתענח על חסרון הקדושה, אז הוא מנתק את עצמו מהתומה והוא מחבר את עצמו לקדושה. ולכן ההנחה היא אחד מהעבודות החשובות שרבי נחמן הקפיד שיעשו אותם, שבן אדם יגיע למצב שבאמת הוא יתחבר בפנימיות שלו לעניין הזה שהוא רחוק מהשם, שזה לא יהיה חיצוני, שזה יהיה פנימי, שירגיש את זה בפנימיות שבפנימיות שלו, את הריחוק שלו מהשם עד שזה יבוא לידי הנחה. וזה עיקר התשובה של הבן אדם, זה עיקר ההכרה שיהודי צריך להכיר באמת בפנימיות שלו את הקשר שלו עם השם, אם הוא קרוב לשם או רחוק, ועל כל ריחוק שיש לו, שהוא מצליח לזהות איזשהו ריחוק שיש לו מהשם יתברך, אם הוא מתענח על זה בצורה פנימית, כמו שאליה התכוון רבי נחמן, שההנחה צריכה להיות פנימית כזאת, שאת כל הכוחות שלו הוא נותן בהנחה הזאת, על ידי זה בעצם הוא מחבר את עצמו בחיבור אמיץ ופנימי ביותר להשם יתברך. כי באמת המטרה שלנו היא לעבוד את השם בפנימיות. לעבוד את השם לא בחיצוניות, שזה עבודה שאתה מבין שצריך להתנהג כך, אבל, ולכן אתה מתנהג כך, אבל מצד הפנימיות עדיין אתה מרגיש שאתה לא התחברת להתחברות פנימית להשם יתברך. זה מעין הצגה, כלומר עבודה חיצונית זה מעין הצגה שבן אדם מציג בגלל שהוא מבין שככה צריך להתנהג. זה כמו להבדיל שמאלפים איזושהי חיה. אז האילוף שלה הוא לא שינה את המהות שלה, שעדיין נשארת אותה חיה, רק היא מולפת, היא יודעת לעשות כל מיני דברים שרואים בקרקס, כל מיני חיות שעושים כל מיני דברים מיוחדים. אז לא שהחיות האלה הם שינו את המהות שלהם, אבל פשוט אילפו אותה מבחינה חיצונית לעשות את הפעולות האלה. מאותו סיפור עם הרמב״ם, יש כאלה מספרים את זה על רבי יונתן אייפשיץ. בכל פנים, על מי שמספרים את זה, שהיה ויכוח בינו לבין הכנסייה, והוויכוח הזה היה צריך להתנהל לפני המלך. ונניח שזה היה הרמב״ם, אז הוא שכח בכלל מהוויכוח הזה. ופתאום מזיקים אותו, תשמע, יש לך ויכוח להתווכח על העניין של היהדות מול הנצרות, מול המלך, מול הפילוסופים של הנוצרים. אז הוא בכלל שכח את זה, היה שקוע בלימוד. ואז הוא, מרוב מהירות, הוא לקח קופסת הטבק, והוא לא שם לב שהעכבר נכנס בתוך קופסת הטבק. ואז הוא הגיע לארמון, והיה שם התקהלות גדולה מאוד. מסביב ישבו כל המוזמנים לוויכוח, כל השרים וכל המלוכה. המלך ישב בראש, והרמב״ם הובילו אותו לזירה של הוויכוח. ומולו עומדים כל הפילוסופים הנוצרים שהם רוצים כביכול לסתור לו את היהדות. ואחד היסודות שהם רצו לומר, שכביכול אפשר לגרום לבעלי חיים לשנות את המהות שלהם, שהם יכולים להיות כביכול כמו בני אדם, שהם רוצים לסתור את כל היסודות שביהדות, ואז הם, כדי להוכיח את מה שהם טוענים, הם ילפו חתול שיוכל ללכת על שני רגליים, וברגליים הקדמיות שלו להחזיק מגש עם כוס ולהגיש את הכוס של השתייה למלך. ואז הם התחילו את הוויכוח שלהם בהוכחה, הוכחה מעשית, והתחילה הצגה שהחתול מתחיל לצעוד על שתי הרגליים האחוריות שלו, והוא מחזיק ברגליים הקדמיות שלו את המגש, ואז כולם מוחאים כפיים כביכול שהולכים לנצח אותו, את הרמב״ם, הפילוסופים הנוצרים. הרמב״ם קצת מתענח, כאילו אומר, השם שפתי תפתח ויגידי לתך, תראה לי מה לענות להם. הוא קצת היה נבוך, וכדי להשיב את נפשו הוא פתח את קופסת הטבק כדי להריח קצת טבק, והוא לא שם לב שקפץ משם העכבר. וכבר הכינו לו תרופה על המכה עוד לפני שהוא יצא מהבית שלו. והעכבר התרוצץ פתאום בארמון, והיות והחתול ראה עכבר, למרות שילפו אותו ללכת על רגליים אחורים, אבל חתול זה חתול. ברגע שהוא ראה את העכבר, הוא בכלל שכח את כל מה שלימדו אותו באילוף, הוא זרק את הכל והתחיל לרדוף אחרי העכבר, ולמעשה זה נגמר בניצחון מוחץ של הרמב״ם, שיראה להם, לא, הנה החתול נשאר חתול, אתם לא יכולים לשנות את המהות של החתול. הסיפור הזה הוא כעיקרון ידוע, כולם מכירים אותו, אבל אנחנו צריכים ללמוד את זה מוסר השכל לגבינו, שלמעשה הרבה פעמים אנחנו מתנהגים התנהגות שהיא חיצונית, שבגדר אילוף, אבל הבן אדם נשאר אותו בן אדם, המהות שלו לא השתנתה, הפנימיות שלו לא השתנתה. הוא רק עושה מעשים חיצוניים כמו החתול, שהוא למעשה עומד על הרגליים האחוריות שלו, כי ככה אמרו לו לעשות, אז הוא אמין שככה צריך לעשות. אבל זה חיצוני, כי במהות שלו הוא נשאר אותו הדבר. ורבי נחמן מדבר על זה בתורה י' א', שיש כאלה שמבינים שענווה זה דבר חשוב ביהדות. אז הם מתנהגים בצורה חיצונית בענווה. כביכול הם לא רוצים כבוד, הם מתנהגים בכפיפות ראש, אבל זה רק חיצוניות. אז אומר רבי נחמן שהענווה הזו יותר גרועה מגאווה גלויה. כלומר, המשחק הזה של הענווה, שהוא משחק ענווה, שזה עדיין לא הגיע לענווה הפנימית, זה רק בחיצוניות, בגלל שהוא מבין שצריך להיות ענווה, אז הוא משחק את המשחק של הענווה, אז אומר זה יותר גרוע מהגאווה. ובאמת עיקר העבודה שלנו היא להגיע לפנימיות שלנו, של לשנות את המהות בפנימיות ולא לשנות את המהות בחיצוניות. כי לשנות את המהות בחיצוניות זה מעשה אילוף, אילוף של בעל חי, שאין בזה שום תועלת. אין בזה שום תועלת לעבודת השם. כל עוד שבן אדם לא שינה את הפנימיות שלו, אז למעשה זה לא נקרא שינוי שהוא השתנה. הרבה פעמים בן אדם, הקשה ביותר זה שבן אדם מרמה את עצמו. כי אם בן אדם מרמה אחרים, אז הוא יודע שהוא מרמה אחרים, הוא יודע שהוא עושה עבירה. יום אחד יהיה לו איזו התעוררות של תשובה, אז יגיד, די, אני לא רוצה יותר לשקר, אני לא רוצה יותר לרמות אחרים, ואז הוא יפסיק לרמות. אבל אם בן אדם גם מרמה את עצמו, הוא משחק במשחק של ענווה, והוא חושב בעצמו כבר שהוא בעצמו ענו, אז זה קשה מאוד שיחזור בתשובה, כי הוא גירימה את עצמו, הוא מרמה את עצמו, הוא לא יודע שהוא צריך לחזור בתשובה, הוא חושב שהוא באמת ענב. אדרבה, הוא תופח על עצמו על השכם. ואומר, ברוך השם, זכיתי לענבה. אדרבה, הוא לא מאמין שיש פה מקום שהוא צריך לחזור בתשובה. כמו שמספרים בדיחה, שהיה אחד גנב שהוא עשה הרבה מאוד גנבות בעיר, וכל הזמן ניסו לתפוס אותו, ולא הצליחו. וכל פעם היה גונב מקום אחר, וכמה שהיו מנסים להציב בלשים, וכל האמצעים של ללכוד אותו לא הצליחו, עד שבסופו של דבר כבר עשו את כל התחכומים, והצליחו לתפוס אותו בצורה חיה, וכבר הצליחו להוכיח הרבה הוכחות שהוא עשה הרבה גנבות בעיר. טוב, תפסו אותו, והגיע מועד המשפט. אותו גנב שכר לעצמו עורך דין מדופלם. את העורך דין הכי טוב שיש. וידוע שבבית המשפט הנאשם יושב ליד העורך דין. כשמגיע הזמן שההגנה צריכה לדבר, אז העורך דין קם ומתחיל להרצות את הנאום שלו לפני בית המשפט, ו להתחיל להוכיח את חפות פשע של הנאשם. והעורך דין מדבר ומדבר, ויש לו לשון שיודעת לשכנע את כל העולם. אחרי שהוא דיבר כאלה דיבורים, הוא גמר את הנאום שלו, הוא חזר לשבת במקום שלו, הוא ישב ליד הנאשם, ואז הוא לוחש לנאשם בשקט, נו, איך היה הדיבור שלי? אז הנאשם הגנב הדגול הזה אמר לו, תשמע, שכנעת אותי שלא גנבתי. דיברת כל כך טוב, שלמרות שהוא יודע שהוא גנב, אבל הוא אומר, הדיבורים שלך היו כל כך משכנעים, שכנעת אותי שלא גנבתי. זה במקרה הזה שהעורך דין הצליח לשכנע את הגנב עצמו כביכול, שהוא לא גנב, אבל גם לבן אדם יש עורך דין כזה בתוכו, שהוא יכול לרמות את עצמו אם הוא עושה עבודה חיצונית, ואז הוא משכנע את עצמו שהוא בסדר, ואז כביכול הוא בפנימיות, הוא לא השתנה, הוא עשה רק עבודות חיצוניות. כי גם העורך דין, הוא עשה איזו פעולה חיצונית, דיבור חיצוני, אבל אתה, בפנימיות הגנב הוא נשאר גנב. הדיבורים היו יפים בחיצוניות, דיבורים, 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 יפה. הוא רצה להגיד שהוא לא גנב, בחיצוניות הוא לא גנב, אבל בפנימיות, במהות שלו הוא כן גנב. אז ככה גם אדם, כל אדם, שהוא בא לעבוד השם, הוא צריך לחפש תמיד את הנקודה הפנימית. את הנקודה הפנימית שהוא יודע שבעצם אני צריך לבחון את עצמי מבחינה פנימית, אם אני כן ענב או לא ענב, כלומר, הגעתי לנקודת ענבה או לא. אם אני, יש לי איזה נקודות שהן רוע לב, שאני צריך לבחון את עצמי. וכל זה צריך לזהות, זה לא פשוט לזהות את המידות הרעות שבן אדם יזהה אותן בעצמו. כי הרבה פעמים יש מידות רעות שבן אדם לא מכיר אותן בעצמו. כי מרוב זה שהוא מצליח לרמות עצמו שהוא בסדר. זה צריך פה הרבה התבודדות. וכמו שרבי נחמן אומר, צריך הרבה להתענח על מה שהוא כן מזהה, על ידי זה שהוא מתענח על מה שהוא כן מזהה שהוא לא טוב בתוכו, והוא מתחיל להרגיל את עצמו להנחה, ולהנחה, כמו שאומר רבי נחמן, להנחה בכוונה פנימית, עד כדי כך שבאמת הוא ימצא את כל הכוחות שלו בהנחה הזאת, אז על ידי זה שהוא מתחיל לעבוד על הנקודות הפנימיות, הוא יגלה עוד ועוד נקודות פנימיות אצלו בתוכו. כי באמת אז הוא מתחיל לגלות בכנות, אני רוצה באמת להשתנות מבחינה פנימית. אני לא רוצה כביכול לרמות את עצמי שאני בסדר מבחינה פנימית, על ידי זה שכביכול אני משחק משחק בחיצוניות שאני כולי בסדר. אני זוכר לפני שנים, יצא פעם איזשהו חוברת של התחזקות. בין השורות שם היה סיפור על אישה שאני חושב שהיא הייתה חרדית. והאישה הזו עברה איזו תאונה או איזה מקרה אחר שגרם לה למוות, וזה היה מוות קליני. שבסופו של דבר, נכון שהיא הגיעה לשלב של מיטה, אבל בסופו של דבר הנשמה שלה חזרה לגוף. כלומר, מוות קליני זה כעיקרון, זה מוות גמור, שהנשמה באמת יצאה מהגוף. אנשים שעברו את המוות הקליני מספרים שאז הם עזבו את הגוף, ואז נשאר הנשמה. סיפרו שהם ראו את הגוף מלמעלה, הם סיפרו איך ראו את כל המהלכים שהיה אחר כך, אם זה היה תאונה, אז הם סיפרו שראו את האמבולנס, ראו שהם עושים את הגוף, לוקחים אותו לחדר ניתוחים. סיפרו את כל המהלכים, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד סיפורים של מוות קליני. אז גם אותה אישה עברה את הסיפור הזה, ואז מספרים אחר כך בשלבים יותר מתקדמים, שהם מגיעים לבית דין של מעלה, רואים, מרגישים את האור של השם, שאור מתוק מאוד, אור מושך מאוד. על כל פנים שהיא מספרת שהגיעה לבית דין של מעלה, שאלו אותה את כל המהלך של החיים שלה. ולכאורה הייתה אישה שבסדר, מקיימת מצוות. אמרו לה, הכל טוב ויפה. אבל כל עבודת השם שלך הייתה בחיצוניות, לא הייתה בפנימיות. לא עבדת השם בפנימיות. וזו הייתה הטענה עליה. ולא זוכר את המשך פרטי המעשה, על כל פנים החליטו מבית דין של מעלה לתת לה עוד הזדמנות. והיא זכרה את זה אחרי שהיא חזרה לגוף שלה, היא חזרה את כל המהלך שהיה לה בזמן המיטה, את כל המהלך שהנשמה שלה עברה. והיא זכרה את זה שהיה לה תביעה שהיא לא עבדה את השם בפנימיות. ואז מסופר שמה באותה חוברת שבאמת היא התחילה לחפש את המהלכים האמיתיים, איך עובדים את השם בפנימיות. וזה באמת עיקר העבודה שלנו, היא תמיד לחפש את הנקודות הפנימיות, להתענח באמת על כל העבירות. ולא תמיד זוכים להרגיש את הכאב של החטאים, הרבה פעמים כותב רבי נתן בליקוטי תפילות, ריבונו של עולם, זכני להרגיש את כאב חטאי. שנזכה להרגיש את הכאב חטאים שלי. כי למעשה, מי שחטא הוא צריך להרגיש כאב גדול מאוד. אבל העולם הזה מטשטש אותנו. הוא מטשטש אותנו שבן אדם עושה אפילו כמה עבירות, כמה חטאים, הוא מגיע לקריאת שמע שעל המיטה, שבה כביכול הוא בא להתוודות לפני שהוא הולך לישון, הוא אמור להיזכר בחטאים, לעשות חשבון נפש במה שהוא עשה היום. ואפילו בקושי הוא זוכר שהוא עשה משהו לא טוב היום. בקושי זוכר שהוא דיבר לשון הרע על איש כזה ועל איש כזה. בקושי זוכר שהוא כמה ברכות לבטלה הוא עשה, ואיך הוא בכלל התפלל מנחה, ואיך הוא בכלל התפלל שחרית. הוא בכלל שוכח את כל המהלכים האלה. כי שטף החיים לא נותן לבן אדם להתבונן, והוא נותן לו בעצם, שעיקר החרטה שלו בעצם, על זה שהוא הפסיד קצת ממון פה, קצת ממון שם. עיקר הרגש מחובר בעניינים הגשמיים, ולמעשה כמעט אין שום רגש ואין שום כאב. כל מערכת העצבים כמעט מחוברת לעניינים הגשמיים, שאם היה לו איזה הפסד כספי, אז את זה הוא מרגיש טוב מאוד, עד כדי כך שאפילו הוא בא לישון, קשה לו לישון. זה מאוד מצער אותו. ולעומת זה, אם היה לו הפסד מבחינה רוחנית, שהפסיד למשל איזה עבודה שהיה צריך לעשות, היה לו התמדה בלימוד, ואותו יום הוא לא הצליח ללמוד. זה נראה נמחק כלאחר יד בעיניו. זה לא עולה אפילו באיזה הרגשה של כאב. לכן רבי נתן הרבה פעמים אומר, ריבונו של עולם, זכני להרגיש את כאב חטאי. שנזכה להרגיש את הכאב הזה. כי בלי כאב, בלי כאב, בלי להרגיש את הכאב, אז קשה מאוד שבן אדם יזכה לאיזשהו שינוי. כי אם הוא מרגיש אותו הדבר לפני החטא ואותו הדבר אחרי החטא, הוא לא מרגיש שום כאב, שום דבר לא מפריע לו, המצפון לא מעיק עליו, שום דבר לא, אז קשה מאוד שהוא יעשה איזשהו שינוי. אם בן אדם זוכה לזכות הזו שהוא מתחיל להרגיש את כאב חטאיו, שכואב לו שהוא חטא, אז יש מקום שבן אדם יתחיל להרגיש את ה... להתחיל להשתנות. אבל זה רבי נחמן מאוד הקפיד, שצריך להתענח בזמן ההתבודדות, שהוא מתחיל לזהות כבר בהתבודדות, שבהתבודדות כבר עוצרים את השטף של החיים. שבן אדם עוצר את השטף של החיים, ועכשיו הוא רוצה להתבודד עם השם יתברך. כי מי שאחוז בשטף של החיים, הוא לא יכול לדבר עם השם יתברך. כדי לדבר עם השם יתברך, הוא חייב לעצור את כל שטף החיים, לפנות את עצמו לגמרי כדי לדבר עם השם. ובמעמד הזה, שהוא עוצר את שטף החיים, מתחיל להיזכר בעבירות שלו, אז הוא אומר, רבי נחמן, אם אתה נזכר, לפחות תתחיל להתענח. לפחות, אולי אפילו מבחינה חיצונית, חייבים להתחיל אפילו מבחינה, שאתה מבין להתענח, אוקיי, תתחיל להתענח מבחינה חיצונית, ותשאף כל פעם שההנחה תהיה יותר ויותר פנימית. לזכות על ידי זה להמשיך על עצמו את הכאב של החטאים, שהוא יתחיל להרגיש את הכאב שכואב לו שהוא חטא. ועיקר הכאב צריך להיות, הוא מלמד אותנו רבי נחמן, שלמה כואב לבן אדם שהוא חטא? למעשה יכול להיות לו כאב, כלומר צריך לעיין את העניין של הכאב הזה. זה כמו משל לאדם ש... קנה כרטיס הגרלה והוא הגיע איתו הביתה, ואחרי שהוא עבר איזה זמן הוא התבונן איפה שפרסמו מי זכה ומי לא זכה בכרטיס הגרלה, להפתעתו הגדולה גילה שהוא זכה בפרס הכי גדול. איזה שמחה, איזה ריקודים, שהוא זכה בפרס הכי גדול בהגרלה. בינתיים הוא לא שם לב שהכרטיס ההגרלה היה לה מונח על השולחן או באיזה פינה אחרת, והתינוק הקטן שלו לקח לשחק עם הכרטיס ההגרלה, והוא עשה עם זה כל מיני משחקים, ובין היתר בסופו של דבר לסיום המשחק הוא קרא את הכרטיס ההגרלה לגזרים. ואז כיוון שהוא קרא את הכרטיס ההגרלה לגזרים, כבר אין לו במה לשחק, הוא התחיל לבכות. אחר כך נודע גם להורים שהילד קרא את כרטיס ההגרלה, גם הם התחילו לבכות. האמא בוכה, האבא בוכה, כל אחד בוכה על כרטיס ההגרלה שנקרא. אבל כל אחד בוכה מזווית אחרת. הילד התינוק בוכה בגלל שאין לו כבר נייר לשחק איתו יותר. הוא לא בוכה בגלל שיהיה פה איזה משהו בעל ערך גדול והוא הפסיד את הערך הזה. האמא בוכה כי היה לה איזה חלום לקנות איזה סמלות יפות. אז היא מבינה שהחלום הזה עכשיו נפל לטמיון. ואבא בוכה כי הוא הבין שיכול לקנות בית חדש. כל אחד בוכה מזווית אחרת. אז ככה גם כן שבן אדם יתענח בגלל החטאים יכול להיות מזוויות שונות. יש בן אדם שמתענח בגלל שהוא נזכר שהוא חטא, זה במקרה הטוב שהוא נזכר שהוא חטא והוא מתענח, כי הוא הבין, אם לא הייתי חוטא, אז הייתי יכול לקבל עולם הבא אחר לגמרי, הרבה יותר גדול. אבל עכשיו שהוא חטא, זה יגרום לו להפסדים בכל השפע הגדול שהוא צריך לקבל בעולם הבא, בכל השכר הגדול שהוא צריך לקבל לעולם הבא, אז הוא הבין שעכשיו הוא יש לו פה איזה הפסד, הוא עשה חטא, אז יש לו פה הפסד. ולעומת זה, יש אדם אחר שהוא חטא. בעצם הוא לא אכפת לו מעולם הבא שלו. יש לו רק כאב אחד. למה הכעסתי את אבי שבשמיים? למה חטאתי לפני אבא שבשמיים? זה מה שכואב לו. וזה בעצם הכאב האמיתי שבעצם צריך להרגיש בגלל החטאים. כמו שמסופר על רבי יוסף משיטה, בזמן היוונים, שהם רצו להתחיל להחריב את בית המקדש, ובתקופה שלהם היו הרבה מתייוונים, הרבה כאלה שקיבלו את הדרך של היוונים, את התרבות של היוונים, יהודים שעזבו את דרך היהדות. וכשהיוונים השתלטו, רצו להשתלט על בית המקדש, הם רצו להוציא את הכלים של בית המקדש, אבל הם פחדו, היה להם עדיין פחד ויראה להוציא את הכלים של בית המקדש. לכן הם תפסו איזה יהודי מתייוון, ואמרו לו שהוא ייכנס, יוציא איזה כלי מהבית המקדש, והכלי הראשון שהוא יוציא זה יהיה בשבילו, והשאר, מה שהוא יוציא זה יהיה בשביל היוונים. כאילו השכר שלו זה מה שהוא יוציא ראשון, זה יהיה בשבילי. אז הוא נכנס, והוא לא פחות ולא יותר חמד לעצמו את המנורה הקדושה שאירה, אור עצום רוחני לכל עם ישראל, את זה הוא חמד לקחת לעצמו. אז הוא נכנס, ואז הוא יוצא עם המנורה של בית המקדש שהייתה מפוארת מאוד, כולה מזהב, כפתור ופרח, פאר שבפאר. היוונים רואים אותו, יוצא עם המנורה, החילו להתחרט, מה אנחנו אמרנו לו שהוא ייקח את הדבר הראשון, את זה הוא ייקח לעצמו, את זה אנחנו רוצים לעצמנו, מה פתאום? אמרו לו, לא, תשמע רגע, יש פה שינוי בתוכנית, אמרנו לך, הדבר הראשון שתיקח זה לעצמך, לא, יש פה שינוי, את המנורה אנחנו לוקחים לעצמנו. הדבר הבא שתיקח, תיכנס עוד פעם, תיקח, זה יהיה בשבילך. אותו יוסף משיטה, בשלב הזה, נכנס בו ערעור תשובה. הוא הבין כבר מה הוא עשה. הוא הבין איזה פגם גדול הוא פגם בזה שהוא נכנס לבית המקדש להוציא את המנורה. והוא על המקום קיבל על עצמו תשובה. הוא אמר, אני לא נכנס. אמרו לו, תשמע, תיכנס, תוציא, לא. אמרו לו, אתה יודע מה, אנחנו מבטיחים לך כל מיני משרות נפלאות, שאם תיכנס ותוציא, חוץ ממה שתיקח לעצמך, אנחנו מבטיחים לך כל מיני משרות שתוכל להרוויח בהם הרבה כסף. לא, אני לא נכנס. הם ראו שלא הולך איתו בטוב, אז הם התחילו ללכת איתו באיומים, ראו שגם האיומים לא עוזרים, אז התחילו לענות אותו, התחילו להכניס אותו לתוך ארגז, והתחילו לנסר את הארגז, למעשה התחילו לנסר את האיברים שלו, התחילו לנסר את הרגליים שלו, שזה כאבים איומים, כאבי תופת. הוא הרגיש את הכאבים, והוא התחיל לצעוק אוי, אבל הוא לא צעק אוי על הכאבים, הוא צעק אוי לי שהכעסתי את בוראי. הוא הגיע לכזו תשובה פנימית, כזו תשובה פנימית הוא הגיע, שכבר לא כאב לו על החטא שהוא גרם, שאולי הוא יפסיד את שכר העולם הבא שלו, שהוא גרם לעצמו איזשהו דבר לא טוב. הוא התחיל לצעוק, אוי לי שיחסתי את בורי. וכך היה עד שהוא מת. כי רבי נחמן אומר שיש מצב שבן אדם יכול לעשות חטא גדול מאוד מאוד. ודווקא מהמקום הנמוך ביותר הזה שהוא ירד עם החטא הגדול הזה, משם הוא נהיה בעל תשובה גם הוא. כמובן שאנחנו לא צריכים לעשות את זה בידיים, כי מי שיעשה בכוונה חטא כדי לחזור בתשובה, אז מובטח לו שהוא לחזור בתשובה. אבל כמו במקרה הזה, שיש מצב שהוא עשה חטא גדול מאוד, הוא חטא לכל עם ישראל, זה לא רק חטא לעצמו, זה חטא להשם, אלוקי ישראל, ולכל עם ישראל הוא עשה את החטא הזה. אבל מהמקום הזה הוא כבר קיבל כזו תשובה פנימית, שאפילו שנשרוד גופו, הוא הרגיש כאב, אבל מה כאב לו? הוא הרגיש כאב עצום, זה כאב עצום ונורא, מי יכול לעמוד בכאלה כאבים? אבל הכאב שכאב לו, זה הכאב של אוי לי שיחסי את בורי. וזו הנקודה הפנימית, שבעצם הכאב הפנימי האמיתי ביותר שכל יהודי צריך להרגיש, שיותר מכל הכאבים האחרים, הוא צריך להרגיש את הנקודה הזאת של אוי לי שיחסתי את בורי. שזה הכאב האמיתי ביותר ביותר שיהודי צריך להרגיש, והלוואי ונזכה להרגיש את זה, כי זו התשובה האמיתית ביותר שיכולה להיות. זה מה שרבי נחמן כותב בתורה ו', שזה התורה שהוא מדבר בה על יסודות הגדולים ביותר של התשובה. שעיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. עיקר התשובה הוא אומר שימעט בכבוד עצמו וירבה בכבוד קונו. שהוא כבר לא יסתכל על עצמו, בעצם יסתכל בעצם רק על השם יתברך. שאוי לי שיחסתי את בורי. וכמה שהוא יותר זוכה להכיר את השם יתברך ולהתחרט על מה שהוא הכעיס את השם, הוא בעצם, הוא מתחיל להתחרט גם על התשובות הקודמות שהוא עשה. בכל תשובה קודמת שהוא עשה הוא מבין שבעצם לא הכרתי את השם כל כך. ומה שעשיתי מקודם תשובה זה היה קצת בנגיעות אישיות שלי. עכשיו הוא עלה בדרגה יותר ויותר שהוא בעצם רוצה עוד יותר רק את השם. וכשהוא עושה תשובה עוד יותר בגלל שהוא רוצה את השם, אז הוא מבין שהתשובה הקודמת הייתה בגלל שהוא עוד רצה את עצמו. גם מבחינה רוחנית, אבל זה עדיין רוצה את עצמו. ככה רבי נחמן שם כותב בתורה ו', שיש מצב שבן אדם עושה תשובה על תשובה על תשובה על תשובה. שכל פעם התשובה נהיית יותר ויותר פנימית. ולקרב אותנו לפנימיות הזאת, אז רבי נחמן אומר ש... החשיבות הזו של להתענח בזמן ההתבודדות, זה בעצם מקרב את הבן אדם שהוא יתחיל להרגיש את כאב חטאיו, ובעיקר עיקר הכאב של החטאים צריך להיות בגלל שאוי לי שיחסתי את בורי, לא בגלל שאני יש לי איזשהו הפסד רוחני או גשמי מהחטא הזה, למרות שגם זה צריך לחוב לבן אדם. אבל העיקר צריך להיות, אוי לי שיחסתי את בורי, וזה עיקר התשובה. אנחנו מקרבים לימי אלול, ששם זה עיקר התשובה, ועיקר התשובה צריכה להיות מהבחינה הזאת, שהדבר היקר ביותר שצריך להיות לבן אדם, זה העניין של כבוד השם, אהבת השם, וכמו שהתורה מצווה עלינו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שצריך להגיע לכזו אהבה, ששום דבר לא יכאב לנו, שאפילו נוטלים את כל הממון שלו, זה לא יכאב לו כנגד אהבת השם. אפילו נוטלים את נפשו, זה לא יכאב לו כנגד אהבת השם. זה כמו רבי יוסי משיטה, שנשרו את גופו, אמר לי, אוי לי שיחס לי את בורי. שזה מה שכאב לו. זה כמובן בחינת רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוא קרא קריאת שמע, שבעצם מה שהיה חשוב לו עכשיו במעמד הזה, שהוא נמצא בשיא הכאבים, בשיא האיסורים, מה שהיה חשוב לו בנקודה הזאת, זה לגלות את אהבת השם במקום הזה שנוטלים את נפשו. כי זה היה חשוב לו מכל. שבעצם בן אדם צריך להיעקר את הנקודה הזו, שהדבר הכי יקר בעולם שיש לו, זה בעצם אהבת השם, הקרבת השם, אהבת השם, כבוד השם. אם בן אדם זוכה לזה, קודם כל הוא זוכה לגן עדן עלי אדמות. כל עוד שבן אדם הוא לא זכה להרגיש שהדבר הכי חשוב בעולם בשבילו זה השם יתברך, אז מעשה הוא מחובר לעולם הזה. והעולם הזה, כמו שרבי נחמן אומר, שהעולם הזה הוא בעצם גיהנום עלי אדמות. כדי לצאת מהעולם הזה, שהוא הגיהנום הזה, מהגיהנום הזה, זה רק על ידי התחברות אמיתית להשם יתברך. והתחברות אמיתית, היא צריכה להיות התחברות פנימית, שבעצם שהדבר הכי חשוב לי זה בעצם השם יתברך. יותר מהכל, יותר מהעולם הבא שלי. יותר כמובן מכל ענייני העולם הזה, זה אין מה לדבר. אבל אפילו יותר מכל עניין של העולם הבא שלי. הדבר הכי חשוב והיקר בעיניי זה השם יתברך. אם בן אדם זוכה לזה, הוא זוכה, טעמו וראו כי טוב השם. הוא זוכה לטעם הטוב ביותר שיכול להיות. זה העניין הזה של קרבת השם אמיתית, קרבת השם פנימית. וזה רבי נחמן מלמד אותנו בעצות שלו, שהוא אומר לו, אם היית התענחנה, האם עשית הנחה וגניחה פנימית, האם הגעת לנקודה הזו שאתה מתענח וגונח מבחינה פנימית, כל זה כדי לקרב את הבן אדם, שהעבודה שלו תהיה יותר ויותר פנימית, שהכאב שלו יהיה יותר ויותר מבחינת כבוד השם, והדבר החשוב ביותר בעיניו יהיה עניין של השם יתברך. כי רק אז אפשר יהיה להגיע להנחה פנימית ולגניחה פנימית. השם מזכה אותנו באמת, שנזכה לקרבת השם אמיתית, שבעצם הדבר החשוב ביותר והמדיג, תמיד הדאגה שלנו תהיה, מה הייתי עם השם יתברך? האם יש לי מספיק אמונה עם השם? האם יש לי מספיק אהבת השם? יש לי מספיק יראת השם? שזה בעצם הדאגה היחידה שצריכה להדיק את האדם בעולם הזה, ואז בעצם הוא יזכה לחיים רוחניים, אמיתיים וטובים.
מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה לרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא כל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה נרדף כמוני, בעל הרחמים. ואין מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, החמה נרדף כמוני.